פרשת שמות שהייתה בשבוע שעבר, עסקנו בלידתו של העם היהודי. מה את אומרת לידתו של העם היהודי? אפשר, אם נסתכל על הביט על ההתפתחות ההיסטורית של עם ישראל, אפשר לומר ככה שהאבות, אברהם, יצחק ויעקב, זה היה הגרעין, הזרע. הזרע. ובחומש שמות שהתחלנו אותו, בו התגלה מהזרע הזה, מי שבסך הכל היה 70 נפש, ירדו למצרים 70 נפש, הופיע והתגלה עם ישראל במצרים 60 ריבו. המעבר הזה מ-70 נפש ל-70 ריבו, יש לזה משמעות מאוד גדולה מהרבה מאוד בחינות. ולא רק באופן היסטורי, אלא גם באופן אישי של כל אחד ואחד מאיתנו. יש אדם שהוא אדם פרטי, שמה שמעניין אותו בחיים זה המשפחה שלו. ולא רק המשפחה, הפרטיות שלו, הדברים הפרטיים שלו זה מעניין אותו, נכון? מישהו, זה מעניין אותו הדברים הפרטיים שלו?
כן.
כן?
מעניין.
זה העיקר בחיים.
לא.
צדיק. שינוי. מהפרטים אל הכלל. יש אדם שהוא באמת כללי יותר. אתמול הייתה כאן ההזכרה של הרב אלישע, משליצקי, זיכרונו לברכה. אז באמת, אלה שהזכירו אותו, הזכירו את הנקודה הזאת שהוא היה אדם כללי. כאב את כאב האומה, השתדל והתאמץ, לעזור לכולם. אלה מדרגה. בכלל, בחז"ל כתוב שהקודש מתגלה במניין. מניין. כשיש מניין, אתה יכול להגיד, לקרוא בתורה, להגיד קדיש, ברכת כהנים. המספר של 10 יהודים, זה כבר מגלה איזשהו מימד של התגלות יותר נעלה, שהריבוי הזה יוצר איכות, נאמר ככה. של 10 יהודים, הוא יוצר כבר איכות. קל וחומר, פתאום מתגלה 60 ריבו, עם שלם. משהו מיוחד בעם הזה. זה הפרשה. פרשה של הולדתו של עם ישראל, שנוצר כאן איזושהי הוויה, איזושהי מציאות מיוחדת במינה, שהיא ייחודית בהיסטוריה האנושית בכלל. בכל ה... של... עם שנקרא עם ישראל, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, מכירים אותו, מישהו מכיר אותו? איפה אתה מכיר אותו?
אנחנו עצמנו.
אתה מכיר באמת? אתה מכיר בהם.
אבל זה התגלות של הקדוש ברוך הוא לאברהם.
יש לך לגוי גדול.
אבל אברהם בעצמו חשב שהוא יהיה עם.
שאלתי אותו כן. האמונה של אברהם אבינו הייתה ודאית, לא מסופקת. שאל אותי למה? כי אברהם אבינו, האלוקים מתגלה אליו. זה לא כמונו. אנחנו חוקרים, מבררים, זה... אצלו היה, הציץ אליו בעל הבירה. בכלל צריך להבין שהיום שאל אותי אחד התלמידים, אתה מלא, דיברנו על גילוי אלוקות בעניין הזה. צריך להבין, אנחנו כאנשים פשוטים, אנחנו מאמינים בגלל שאנחנו נפגשנו עם החכמים, עם הנביאים, עם משה רבנו ועם כל הכל. בגלל שהם מאמינים, לכם אנחנו גם כן מאמינים. זאת אומרת, לא שהייתה לנו התגלות של משה רבנו, או נביאים, או חכמים, או משהו כזה. אבל אנחנו סומכים על הנביאים שאומרים לנו את מה שאומרים, או החכמים, שאומרים שאנחנו סומכים עליהם. לא מסופקים. אני אומר, האדם ירא שמיים פשוט. למרות שהוא עצמו לא גילה את מה שהם גילו. אמונת חכמים, כן, זה בסדר. אבל הראשונים, אברהם אבינו, וכל הנביאים, וכל החכמים, האלוקים דיבר איתם, דיבר איתם. איתנו, לכאורה, הוא לא מדבר איתנו. אנחנו מאמינים שהדברים שכתובים או לא כתובים או נאמרים בתורה שבעל פה, הם דברי אמת. ועל פי זה אנחנו הולכים וגם חוקרים את זה, לא שאנחנו מסופקים באמיתיות, אלא רוצים לבדוק, להעמיק, להבין מה האמת בתוך כל התורה שבכתב ותורה שבעל פה. אבל הראשונים, זה לא ככה. זה מתחיל, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, באדם הראשון. האדם הראשון, אלוקים דיבר אליו. שאלו אותי איך, אני לא יודע. ואברהם, אלוקים מה? ויאמר... שמואל הנביא, פתאום הוא שומע קולות, הוא אומר, היי, אתם קראתם לי? הוא שואל את... לא. עוד פעם קולות כאן, שמוליק, שמואל, שמואל, שמואל. מתפלא, מה קורה כאן? הוא אומר לו, אלי, אלוקים מדבר אליך. אני אומר, זה כמלצד בבדיחות, אבל זה האמת, האלוקים דיבר אל שמואל, הוא היה נביא. נביא האלוקים מדבר אליו, כן. זה מדרגות מדרגות בדבר הזה. גם כאן לגבי אברהם אבינו לשאלתך. אברהם אבינו, אלוקי אמר לו, אשך לגוי גדול. אשך לגוי גדול. לא היה לו ספק. אני אדם בודד. עוד לא היה לו ילדים בכלל. לבד. אבל האמונה שלו הייתה אמונה ודאית ולא מסופקת. ודאית. סליחה שאני קופץ מאברהם אבינו לעם ישראל. 2000 שנה היינו בגלות. בלי מדינה, בצרות צרורות וכל הדברים האלה. יהודים האמינו שיחזרו לירושלים? יהודים האמינו בזה? תחזנה עינינו בשובך לציון. אמרו את זה בתפילה?
אמרו והאמינו.
אה?
אמרו והאמינו.
והאמינו, בתמימות. בתמימות. האמונה של אברהם אבינו יוטבעה בנשמה של העם היהודי, למרות שלא ראו. והיו בהפוך על הפוך מבחינת המציאות שהם היו שם. אז זה לשאלתך לגבי אברהם אבינו. אברהם אבינו אצלו היה ודוי שיצא ממנו גוי גדול. מי זה הגוי הגדול הזה? זה אנחנו. אנחנו, עם ישראל, כמו שהוא, כל הצבעים וכל הגוונים וכל מה שאנחנו רואים, זה עם ישראל. זה האמונה. בכל זאת, אני רוצה לחזור לנושא הראשון, זה לידתו של העם היהודי. מה היה המהפך? ממשפחה לעם. איך היה המהפך הזה? ומה המשמעות של המהפך הזה? ואני רוצה לומר, כמו שאמרנו מההתחלה, זה לא נוגע רק להיסטוריה שהיה המהפך. גם לכל אחד מאיתנו. מדוע? אתה יכול להיות אדם פרטי, כמו שהם קודם ציינו. אני חושב על עצמו ועל האינטרסים שלו ועל העניינים שלו וכל הדברים האלה. אבל הוא יכול להתעלות. אדם, וצריך להתעלות, לא, ולהיות אדם כללי. שלא רק אני חי בשביל עצמי, לא רק אני עובד את עצמי, וכל מה שמעניין אותי בחיים זה רק שיהיה לי טוב בחיים או משהו כזה. זה בסדר, זה לגיטימי, אם אין אני לי מי לי, זה בסדר גמור. אבל יש קומה נוספת. אתה עובר ממדרגה של הפרט ונהפך לאדם כללי. אדם ש... אתה אומר את המילה, אני זה עמי. אני זה כבר לא אני. אני הפרטי רק. וגם אני הפרטי, אבל אני זה עם שלי. עם ישראל. כאן יש, מבחינת המודעות והתודעה, יש לנו קושי. אנחנו רואים את הפרטים, לא רואים את הכלל. הכלל זה דבר רוחני. אם היית רואה את הכלל, אם הייתה איזו הילה על העם היהודי, ראינו, חשנו את הכלל. אבל אין, זה לא דבר מוחשי. זה דבר הכרתי, תודעתי, נאמר. להיות אדם כללי. התגייסת לצבא, מי שהתגייס לצבא כאן, אתה היית בצבא, נכון? כן, נפכת לאדם כללי, שמת לב, שמת לב. ואם לא שמת לב, בתירונות יראו לך את זה. נפכת לאדם כללי. גם, לא, גם באופן מעשי, די, אתה כבר לא חופשי. אתה כבר, אתה חלק ממשהו, חלק מהצבא. אם אתה בעל תודעה, מה טוב? אם אתה לא בעל תודעה, גם טוב. אבל זה לא הכי טוב. כן. קוראים לזה בלשון המודרנית, אידיאליסט. אם אתה אידיאליסט, בסדר גמור. אם אתה אינטרסנט, בצבא. זה גם בסדר, אבל ראש קטן. משהו אחר, זה מדרגה אחרת של חיים בכלל. כי בין האדם שהוא אידיאליסט הוא האדם שהוא אינטרסנט. זה מה שאומר בעל מסילת ישרים לגבי החסיד. מה ההבדל בין צדיק לחסיד? אמר ישראל, כולם צדיקים, נכון? גם הוא? כן, גם הוא, גם הוא, כולם. לא בגלל שבחרנו להיות צדיקים, אלא בגלל שנולדנו להיות צדיקים. זה נשמה מיוחדת של העם היהודי. אמר ישראל כולם. אבל מה מאפיין את הצדיק? יש כאן מישהו צדיק חוץ ממני? יש כאן. מה הצדיק חושב כל הזמן? יש כאן צדיק אחד שרוצה שיהיה לו טוב בחיים. מישהו רוצה כאן שיהיה לו טוב בחיים. צדיק, בסדר גמור.
יש אקסטרה.
צדיק יסוד עולם.
יש אקסטרה.
חסיד, אומר בעל מסילת ישרים, מה?
אקסטרה.
טבעו של, אם אין אני לי, מי לי? אני כל הזמן דואג על עצמי, אז זה בסדר גמור. אבל זה מדרגה נמוכה יחסית. יש מדרגה יותר גבוהה, שאתה חסיד ולא צדיק. אתה יכול להגיד לעצמך, אני לא, לא רואה בקושי צדיק, איך עוד לא תהיה חסיד? אז ראיתי, יש מאמר של הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, שהוא אומר שלהיות חסיד זה... גם אדם פשוט יכול להיות חסיד. מתי? שהוא נהפך לאידיאליסט, לכללי. שהוא אומר, אני פועל לא רק בשביל עצמי. אכפת לי מאחרים. ולא רק מאחרים. מכלל ישראל, מכלל האנושות. לא רק מכלל. זה נקרא אדם כללי. הוא עולה קומה מאינטרסנטיות לכלליות. באישיות שלו, במציאות שלו. זה מה שנקרא בפי חז"ל קטנות מוחין וגדלות מוחין. מה זה קטנות מוחין? קטנוני. קטנוני זה אדם שחושב רק על מי? רק על עצמו. זה נקרא קטנוני. מה זה גדלות? שאדם כללי. לא רק שהוא חושב, הוא פועל למען הכלל. זה מזכיר לי כוש פעם את הרב אלי אלישע, זיכרונו לברכה, היה כזה כללי. אני, יש לי דברים פרטיים, אבל החזון שלי, המהות שלי, העניין שלי להיות אדם כללי. כן, בבקשה. אתה
שלומד בישיבה.
כן.
לא כללי?
כן ולא. מה שחשוב בחיים, זה לא רק מה אתה עושה, אלא למה אתה עושה את זה. אדם יכול... שני אנשים עושים אותו דבר. אחד עושה בגלל שהוא אידיאליסט, ואחד אומר שהוא אינטרסנט. אדם לומד בישיבה. בסדר. למה אתה לומד בישיבה? אני רוצה להיות סגן הרב הראשי. זה בסדר?
בסדר גמור.
למה אתה רוצה להיות סגן הרב הראשי? אומרים שזה כדאי. כבוד, כבוד, כבוד. כבוד דבר חשוב, נכון? ואחר אומר, אני לומד בישיבה לא בשבילי. אם אני לומד בישיבה, אני מזכה את כל עם ישראל וכל האנושות כולה. איך? כתוב. אם אלמלא ישראל מקבלים את התורה, העולם חוזר לתוהו ובוהו. אז זה שאתה לומד תורה, המניע שלך הוא כבר מניע, אני רוצה להיטיב עם כולם. גם עם ההוא שהוא מתנגד לתורה ולדעת ולכל הדברים האלה. אני מזכה אותו, אני חייב, אני לומד בשביל הדבר הזה. שזה צריך מידת הענווה, כמו שלך יש, רבי יוסף. זה משה רבנו. משה רבנו לא חי עם חשבונות. מה יצא לי, מה אני ארוויח, מה... הוא אומר, אני, מה, חמור אחד לקחתי מכם, מה עשיתי? שום דבר. אני כל כולי קודש לתת, לתת לכם, לכלל ישראל, לכל העולם, מדרגות, בדברים. זה נקרא זה. אז עלינו ממשפחה, ומשפחה, כל אחד רוצה משפחה. וכל אחד הוא אינטרסנט למשפחה שלו, זה, וזה לגיטימי, זה בסדר גמור. אבל יש מדרגה. אתה עולה ואתה אומר, אני חי לא רק בשביל הילדים שלי. אני חי גם, ולא גם, בעיקר לעם שלי. אני אקר דוגמה מאדם שמשרת בצבא הקבע. רבי יוסף היה קצין בכיר בצבא הקבע, נכון או לא? היית קצין בכיר. זה גם צבא הקבע. הוא קורע את עצמו. כל זה למען מה? למען מה? למען הכלל. למרות שלפעמים גם המשכורת מדברת. אבל אם הוא אידיאליסט, המניע שלו אידיאליסט, אז אין לו חשבונות. אם הוא אינטרסנט, הוא יכול לעבוד על סטופר. אני חוזר, הולך מהבית, שעון, כל הדברים האלה. ככה, דרך אגב, בכל מפעל זה ככה. יש כאלה שעובדים כי הם רואים בזה שליחות בעבודה שלהם. זה יכול להיות כל עבודה שלהם. ויש כאלה שעובדים כי הם רואים בזה אינטרס, רוצים להרוויח וזהו. אבל לא רואים בזה שליחות בדברים. למרות שהם עושים אותו דבר בדיוק. זה רופא וזה רופא. זה רופא בשביל כסף, זה רופא כי הוא רוצה להיטיב עם החולים, לרפות אותם. זה בסדר? זה בסדר. שניהם עושים דברים טובים, אבל מינים אחרים. אז לכן, שאלתך, רבי יוסף, אדם לומד בישיבה, זה בסדר גמור. אבל גם חשוב מה המניע שלך. ואני לא בא בתביעה או דרישה מאף אחד, למה? כל אחד יש לו את האינטרס שלו, את המניע שלו, כן. בסדר גמור. לא פעם באים לכאן בחורים, שואלים, למה אתה בא ללמוד? אומרים שאם אני אלמד כאן, אני אתחתן מהר. בסדר? בסדר?
בסדר.
בסדר? כדאי או לא? כדאי או לא? כן או לא?
כן, בסדר. בסדר, אחרי זה הוא
התפקח. דוגמה. ואני מעודד אותו, ואני מבטיח לו, אם תלמד 10 שנים כמוני, אחרי 10 שנים תתחתן. מה? לא, לא, חשבתי אחרי 4 ימים. אין לו זמן. יכול להיות. דוגמה אני אומר, כן. הם עושים אותו דבר, שניהם לומדים מניע אחר שני. אבל זה טוב, זה. מתוך שלא לשמע, בא לשמה. והוא מזכה את הרבים למרות הכל. נחזור לנושא שלנו, איך קפצנו מהפרט אל הכלל, ממשפחה לאומה. תפתחו לפניכם, יש את הדפים של הרב זצ"ל, כן. הרב, הכוונה היא לרב צבי יהודה כאן במקרה הזה. אני ברשותכם אקרא את הדברים שהוא כותב על השינוי הזה שחל מהפרט אל הכלל. ואלה שמות. כאן מתברר עניין השמות שלנו. כל אדם, לכל אדם יש שם. כל אדם יש שם. שם זה נשמה. זה לא במקרה. זה ידוע, שמה גרים. כל שבט יש שם. וכל שם זה יש לו פונקציה, יש לו תפקיד, כמו באבני החושן. כל אחד בעולם שנולד, ירצה או לא ירצה, יבין או לא יבין, מודע לזה או לא מודע, לא משנה, יש לו תפקיד בעולם. אחרת אולי אתה נולד. הלידה זה לא... הלידה זה ממנו. זה שיש לך מודעות חזקה על תפקיד שלך בעולם, בחיים, אשריך מה טוב לך. אבל גם כשאין לך מודעות, אתה חי מתוך אנרציה. כלומר, כן, לא, אתה... יש לך גם תפקיד, למרות שלא מודע לזה. כן. ככה גם שבטי ישראל, היינו 12 שבטים. כאן מתברר עניין השמות שלנו. בתחילה מודגש העניין המיוחד שבני ישראל לשמותיהם. קודם כל, הדגש, כל שבט עם השם שלו, ובמיוחד עם התפקיד שלו, במערכת השבטית הזאת. כשלכל אחד מהם יש שם מיוחד, אינדיבידואלי. לכל אחד שם פרטי אישי. כאמור, שם זה לא מקרה ולא סתם. שם זה מרמז על פונקציה, על תפקיד. לומדים את זה ממי? מרות. רות המואביה, שואלת הגמרא, למה קראו לרות רות? מה איזה שם זה? אלא מה שיצא ממנה או שיצא ממנה דוד, שריבה מלשון לרבות, רות מלשון לרבות, שריבה אותנו בשירות ותשבחות, בתהילים. לכן קראו לה רות. אנחנו נותנים שם, אחרי דור כמה דורות מתגלה שהשם הזה הוא לא מקרי, אלא הוא מתגלה בדבר כזה או אחר. גם כאן, כל אחד יש לו שם. דרך אגב, מי שהתחתן, טוב, יש לו כבר ילדים, גם טוב. אבל מה, שבוחרים שם, צריך מאוד להיזהר. למה? אתה צריך להשתדל שיש שם חיובי ולא שלילי. יש שם, קוראים לו נמרוד. היה כאן פעם תלמיד, קראו לו נמרוד. והוא חזר בתשובה, בחור שחזר בתשובה. הוא לומד, מי זה נמרוד? למה קוראים לנמרוד נמרוד? שהכיר בברו ומרד בו. הוא אומר, אבל אני לא כזה. לא נעמיש, קוראים לי נמרוד כל הזמן. מה לעשות, מה לעשות? מה אתה יכול לשנות? יש אפשרות לשנות את השם. אז הוא שינה את השם, אני לא אגיד את השמועי. הוא רוצה שם חיובי, לא שם שלילי. כן. אז לכן, מי שעדיין לו ילדים ויהיו לו ילדים, לפני שהוא בוחרים את השם, אל תגיד אני סתם בוחר שם, אלא שם שיש לו משמעות חיובי. זה יכול להיות שם של צדיק, יכול להיות שם של נושא, לא משנה, אבל שם חיובי. אז גם כאן הוא אומר, כל אחד מהשבטים היה לו שם, והשם הזה מבטא תפקיד, פונקציה. זה לא במקרה הדבר. ועכשיו הוא מקבל שם חדש, כל השבט הזה מקבל שם חדש, כתוב, וקרא לך שם חדש, אשר פי השם יקבנו, זה נאמר על ישראל. בעוד מספר פסוקים יתגלה השם החדש הזה, הנה עם בני ישראל. המילה עם, פעם ראשונה בתורה מופיעה המילה עם בני ישראל. עם בני ישראל. ככה גם אנחנו. לפעמים, פתאום, מתגלה לך שאתה לא אדם פרטי. אתה עם. אתה שייך. אתה חלק מהדבר הזה שנקרא עם ישראל. הוא, עלית המדרגה. מפרטיות לכלליות. כן.
מה ההבדל בינינו לבין הגויים? גם להם יש תפקיד.
ודאי, אני בדקתי את זה. אין דבר בעולם שאין בו תפקיד, כולל החיידקים. לא יודע, שמעת על הקורונה. גם לקורונה יש תפקיד? יש תפקיד. אין, למה? שאל אותי.
כי
ככה.
בכל זאת.
אנחנו מאמינים באמונה שלמה שיש אדון הכל. עלינו לשבח לאדון הכל. מה זה אדון הכל? אדון הכל שהוא בורא את הכל. והוא עושה את הכל. והוא מכוון את הכל. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. והוא, סליחה שאני ממשיך למשל כמו, כמו ארכיטקט. ארכיטקט שעושה בית. כל פרט בתוך הבית היא לא מקרי. הוא משקיע בזה מחשבה. צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה, צריך את זה. צריך כל אחד מאיתנו. אנחנו חלק מאורגן, מהוויה אחת. אנחנו עם המייחדים. אז אין לך פרט בעולם, בכל הטבע, בכל ההיסטוריה, בכל העבר, בכל העתיד, כל ההווה, סתמי. אין דבר כזה. מבחינתנו הוא סתמי. אנחנו לא מודעים לזה. אני לא פעם פוגש אדם ואומר, אני לא יודע מה אני עושה בעולם. הוא לא יודע מה עושה בחיים. אבל עצם העובדה שאתה חי, יש לך תפקיד. גם שאתה לא מודע לדבר הזה. לכן, את שואל אותי, אומות העולם, ודאי שיש להם תפקיד. אם ישראל לב שבאומות, אז הלב בלי האיברים לא יכול לחיות, להתקיים. אב המון גויים, אברהם אבינו נאמר. לכן גם לכבד כל דבר, לכבד את הבריות, לאהוב אותם. למה? כי הם בריאותיו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת כל גישה אחרת של פירוד, שאומרת, לא, זה לא דבר אחד. להפריד. זה אנטי-יהודי במדרגה. זה נקרא אלמא דה פירודה. נורא והיום הדבר הזה. לכן גם הגויים. אמנם בגלות היינו במגננה, אז יצרנו חסימה, כאילו אין קשר עם הגויים. הם שם ואנחנו פה. אבל היום אנחנו מתחברים לאומות העולם. אני לא אומר, יש סכנות וכל הדברים האלה, אבל בסך הכל אנחנו הוויה אחת, מציאות אחת.
בגולה לא התחברנו לגויים?
מה?
בגולה לא התחברנו לגויים?
אז זה היה סכנה. הרי כל ההתבוללות, כל הדברים האלה, הייתה סכנה, אז יצרנו גטו, חסמים, לא להתערב, יש גם הלכות בדבר הזה. לא לשתות איתם יין, כל הדברים כאלה, לא להתחבר לגויים. יש לנו עם מיוחד, אבל העם המיוחד הזה לא אומר שהוא לא מחובר אל המין האנושי. אדרבה, אנחנו בלי המין האנושי, אנחנו... מה זה המין האנושי? המין האנושי זה גם האלוקים, גם אלה שאתה לא מסמפת אותם. ויש אולי כאלה, נכון? בסדר, הכל... כל מאלוקים. בספר שמות אנו מתחילים להופיע בהיסטוריה בתור עם, בתור מציאות מיוחדת של ציבור. מהערך הפרטי נהפכנו מפרטים ואנו עוברים לערך הציבורי. עברנו. אני רוצה לחזור עוד פעם. מה זה נוגע אלינו? הרי זה היה דבר היסטורי הדבר הזה. מה זה נוגע אלינו? זה נוגע אל כל אחד מאיתנו. למה? כי אתה יכול להיות פרטי כל החיים שלך. למרות שאתה שייך לעם ישראל בעל כורחך. אבל במודעות שלך, בתודעה שלך, אני אינטרסנט. כן, איך אומרים? ילדותי. חושב רק על מי? על עצמי. לא פעם באים זוגות להתחתן. אני שואל אותם, למה אתם רוצים להתחתן? לא חשבנו על זה. לא צחוק. הרי סוף מעשה זה מחשבה תחילה. החתונה זה דבר חשוב. חשוב מאוד. הוא לא חשב. זה טבעי כזה. זה לא... אני אומר להם, אתם לא הולכים להקים בית פרטי. אתם בית, מקימים את בית ישראל. הבית הפרטי שלכם זה בית של כלל ישראל. צד האמת, למרות שאתה לא מודע לזה. ויש הבדל עם בעי שכל העניין שלו נבנה על אינטרס, ואם זה בכלל שכל אחד אומר, אני מתחתן בגלל האינטרס הפרטי שלי, ואז טרגדיה, כי גם לאישה יש אינטרס, ששני אינטרסים נפגשים. וואי וואי וואי. לפעמים מדברים על כסף. יש משפחות שיש שם מתחים על רקע כספי או דברים כאלה. אז אני לא פעם, אני אומר להם, דוגרי, אם יש לכם חשבון משותף, זה טוב. אם אתם כבר מההתחלה מפרידים את החשבונות, מה זה אומר באופן מעשי? כל אחד חיילו לעצמו. דוגמה, כן. אז זה הפרטיות. אבל יש אדם שאומר, אני מקים בית בשביל כלל ישראל. נהפכתי ממשהו פרטי לדבר כללי יותר. ונגזר מזה הכל. מה אני אעבוד, איפה אני אגור, כל הדברים האלה. הכל נגזר מניע הדבר הפשוט הזה. לכן העניין, נהפכנו ממשפחה לעם, זה לא רק היסטוריה, אלא זה גם נוגע לכל אדם ואדם, האם נהפכת מאדם פרטי לאדם כללי, לאדם שהמניע שלך הוא כבר לא עניין פרטי, זה עניין כללי. ספר בראשית הוא הפרוזדור והכנה לספר שמות, שם היינו משפחה, עכשיו זה עם. בספר שמות כולם מקבלים שם חדש. מהו השם החדש? עם ישראל. אני כבר עם, אני לא שבט, אני כבר עם. נכנסנו למצרים בתור משפחה ונעשינו לעם, מכוח היד החזקה והזרוע הנטויה של ריבון כל המעשים. זאת אומרת, נפחנו לעם לא בגלל שבחרנו להיות עם. לא בחרנו להיות עם. וצריך לדעת, כל יציאת מצרים, הרעיון המרכזי, זכר ליציאת מצרים, שאנחנו אומרים בקידוש, בשבת, זכר ליציאת מצרים, כותב על זה רבי יהודה הלוי, מה זה זכר יציאת מצרים? ללמד אותנו שכל יציאת מצרים היא בגלל שהאלוקים רצה להוציא אותה ממצרים. התערות הדלאל הזה נקרא. מלמעלה. היינו פסיביים. היינו עבדים, היינו מסכנים. כמו בפרשת השבוע. מה? אתה צודק, צריך לצעוק. אבל למה זה כשמשה רבנו מצווה להגיד את ארבעת לשונות הגאולה לעם ישראל ולא שמעו מקוצר רוח, ומהעבודה הקשה לא רצו לשמוע. ומשה רבנו גם עצמו, למה הריאות על העם הזה? והוא אומר לו, הולך לפרות, תגיד לו, יאללה, שיסו ממצרים, אומר לו, ישראל לא רוצים לצאת ממצרים, לא רוצים לשמוע. פרו ישמע לי? מה זה בא ללמד אותם? היסוד הגדול של כל יציאת מצרים, שאלוקים הוציא אותם ממצרים. לא שאנחנו הוצאנו את עצמנו, אדרמה, אנחנו חיפזון, יאללה, מהר, 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 למה אוכלים מצות? בדיוק ללמדנו את הנקודה הזאת. בתוך 18 דקות, עם שלם יוצא מעבדות לחירות. זה הכל מלמעלה. ההתערבות של הבורא בתוך המציאות ההיסטורית, הממשית, זה היסוד של יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומוציא אותנו, למרות שהיינו עבדים ולא לנו מוטיבציה ולא מרדנו ולא עשינו ולא פעלנו, הוא דחף אותנו והוציא אותנו ממצרים. דרך אגב, בניגוד לדור שלנו, חייב אדם לנו לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, בכל דור ודור. אבל הדור שלנו, אנחנו אקטיביים. הדור שלנו, הקמנו מדינה, נלחמים, יוצאים למלחמות, וכל הדברים האלה. לא ישים בחיבוק ידיים, כמו אלה במצרים. רק היו צריכים להוציא איך אומרים, את כל האוצרות מהבתים של המצרים. זה היה התפקיד שלהם. אמרו, תזדרזו, יאללה, תלכו מכאן. זה היציאת מצרים המיוחד. נהפכנו פתאום לעם. מדרגות. אבל דרך אגב, גם היום האלוקים עוזר לנו. תשאלו אותי איך אני יודע. תשאלו, נו. אנחנו היינו יכולים להתקיים עם השם. תשאלו אותי למה הוא עוזר לנו. למה הוא עוזר לנו? תראו איך אנחנו נראים, עם מסכות וכל זה.
ניסיונות. ניסיונות.
הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו. הבוחר בעמו ישראל, באהבה, כל הדורות, כולל בדור שאנחנו סבלנו וסובלים. כולל בדור הזה שהפרצוף הלאומי שלנו לא נראה נחמד כל כך. מבחינת הדעות והגוונים והבלגנים. אנחנו רואים את החיצוניות. אבל אנחנו בנים אתם להשם אלוקיכם. אנחנו הילדים שלו. בני בכורי ישראל. יש כאן מישהו שיש לו ילדים במקרה? לא במקרה. שובבים? אתה אוהב אותם? למה? למה? אנחנו אבא בשר ודם, יכולים לכרוס, יכולים ככה. הוא לא. זה הסיבה, זאת הסיבה. אנחנו עוברים את המסלול של אלפי שנים, בשורדים. למה? כי מראה אותה. בוחר בעמו ישראל, בוחר, לא בוחר עכשיו. לא רק בחר ולא יבחר. כל רגע ורגע הוא בוחר בנו. אבל מבחינה היסטורית, ביציאת מצרים מתגלה ההתערות הדלאלה. זאת אומרת, ההתערבות של הבורא, למרות שאנחנו היינו פסיביים. היום, בדור שלנו, כן, אנחנו עושים השתדלות. ועוד, מבחינה לאומית, גם מבחינה אישית. לפני הקמת המדינה, אחרי הקמת המדינה, בהמשך הקמת המדינה, אנחנו כבר לא פסיביים, אנחנו חלק מהתהליך הזה. אז נהפכנו לעם, נהפכנו לעם. זה מדרגות. המציאות העכשווית שאנחנו עם, כמה שנהיה יותר מודעים לעובדה שאנחנו עם, או נכיר יותר אנחנו בלשון המודרנית, הזהות שלנו, המיוחדת של עם ישראל, במילא יהיה לנו גם יותר קל להתמודד עם הקשיים המוכרחים, לא המקריים, המוכרחים, כולל כל העניין הפוליטי וכל עניין המאבקים החברתיים והלאומיים וכל הדברים האלה. כל הדברים האלה, בשביל להתמודד עם הדבר הזה, צריך להכיר שאנחנו עם, להכיר בזהות המיוחד שלנו, ולהכיר בזהות הזאת זה לא מספיק, אלא בשליחות שלנו. מה השליחות של עם ישראל? בשביל מה האלוקים ברא אותנו? מישהו יודע? מה אתה צוחק? זה עצוב! יפה מאוד, סיסמה יפה. אתה צודק. אנחנו בעצם מיישמים בהיסטוריה את מה שמקודם הזכירו את אברהם אבינו. שמה אלוקים אומר לאברהם אבינו? הוא אומר לו, עשך מגוי גדול. תהיה ברכה לכל האנושות כולה, יברכו בך כל משפחות האדמה. זה התפקיד שלך, אברהם אבינו, והתפקיד של הצאצאים שלך, של העם שלך. והדור שלנו הוא הוא בדיוק בתפר הזה, שאלפי שנים אנחנו הולכים וצועדים בהמשך הדרכים של הדרך של אברהם אבינו, הצעדים שלו, ואנחנו היום מגיעים לדור. אלא מה? הדור שלנו הוא דומה, סליחה שאני אומר, אבל הוא דומה לפרי. אם אברהם אבינו היה הזרע ומשה רבנו הוא העץ, אז הדור שלנו הוא הפרי כבר, אחרי אלפי שנים. מה שאומרים משיח בן דוד, זה הפרי. בין שני האישים האלה, בין אברהם ודוד המלך. כן. אבל הכלל הוא כזה, מי שחקלאי יודע את הדבר. לפני שהפרי נעשה מתוק, הוא חמוץ? מישהו גדל כאן פעם פירות? מי גדל פירות כאן? אף אחד לא חקלאי?
גדלנו בגינה.
בגינה. אנחנו הדור שהוא קצת חמוץ, למה עוד מעט הוא יהיה מתוק? ותמיד צריך לזכור את הדבר הזה. חמיצות היא קודמת למתיקות של הפרי. לכן הדור שלנו הוא קצת חמוץ פה ושם. אבל זה מסימני הגאולה, סימני המתיקות שמצפה לנו בימים הקרובים במהרה בימינו, אמן.